שלום לכולם, אנחנו עומדים ממש סמוך לפסח, לפני שבת הגדול, פרשת מצורע, שאנחנו עוד נראה שגם היא איכשהו קשורה לתוך כל המהלך הזה של פסח, והנושא שלנו היום הוא המצה והיין. כלומר, בליל הסדר אנחנו פוגשים שני דברים מרכזיים, זה בעצם המצות של ליל הסדר, ושתיית ארבע כוסות. והיום קצת נעסוק ביחסים בין המצה ליין, ואיזושהי עמקות שאולי נקווה לזכות לה היום. אז בואו נתחיל. קודם כל, הנושא של אכילת המצה הוא מצוות עשה מן התורה, כמו שמביא הרמב״ם, מונח לפניכם במקור א', רמב״ם הלכות חמץ ומצה פרק ו', מצוות עשה מן התורה, לאכול מצה בליל 15. כלומר, שבליל הסדר, שזה ליל ט"ו, יש מצוות עשה מן התורה לאכול מצה. אז אכילת המצה זה מצווה מן התורה. לעומת זאת, ארבע כוסות שאנחנו שותים על הסדר של ליל הסדר, אומרת הגמרא בפסחים קי"ז עמוד ב', כוס שלישי מברך על מזונו. הרי כוס ראשון קידוש, שנייה על הגדה, שלישית ברכת המזון, רביעית על ההלל. אז המשנה שם אומרת שאת הכוס השלישי מברך על המזון, כלומר עם ברכת המזון, שמסתיים ברכת המזון, ושותים את הכוס השלישי. אמר לרב חנן לרבה, שמע מינה, ברכת המזון טעונה כוס? פה אולי תוכיח שכשמברכים ברכת המזון, צריכים כוס, הנה תראה, הצמידו כוס לברכת המזון, כוס עם יין. אמר לארבע כסה, כלומר ארבעת הכוסות של ליל הסדר, תקנו רבנן דרך חירות. כל חד וחד נביט במצווה. כלומר, בעצם זו תקנת חכמים שתקנו דרך חירות בליל הסדר, לשתות ארבע כוסות יין על הסדר. אבל בעצם זו תקנת חכמים שהיא דרך חירות, והצמידו אותה למצוות של ליל הסדר, אם זה הקידוש, אם זה אמירת ההגדה, והגעת לבנך, אם זה ברכת המזון, ואם זה אמירת ההלל. אבל בעצם פה אנחנו לומדים על הדרך, שמתוך התשובה שרבה עונה לו, שלמעשה ארבע כוסות בליל הסדר הם מצווה דרבנן. כן? עכשיו, אז מה בעצם אכילת המצות היא דאורייתא, מן התורה, וארבע כוסות הם תקנת חכמים. בסדר? עכשיו, השאלה היא, אם ארבע כוסות האלה הם כל כך מרכזיות בליל הסדר, ארבע כוסות ואין פוחתים בעני לבקש, נותנים לו ארבע כוסות, דואגים שכל אחד יהיה ארבע כוסות וכן הלאה, אז למה זה דרבנן? למה זה לא חלק מהמצווה מן התורה? המצווה מן התורה של המצה, ברור, הייתי מצפה שגם ארבע כוסות התורה תצווה. מדוע התורה משאירה את זה לחכמים לתקן את ארבע כוסות של ליל הסדר? האם יש לזה משמעות? טוב, בואו נמשיך הלאה. עכשיו תראו איתי מקור ב'. אומרת הגמרא בפסחים קי"ד עמוד א', בית שמאי אומרים שבקידוש מברך על היום ואחר כך מברך על היין. כלומר, מקדים את ברכת היום, הקידוש של פסח וכו', ואחר כך מברך את בורא פרי הגפן, מפני שהיום גורם ליין שיבוא, הוא כבר קידש היום ועדיין יין לא בא. הרי כשקדושת היום נכנסת, אז כבר נכנס אור גדול. האור הגדול שנכנס בשל עצם קדושת היום, כן? הוא נכנס עוד לפני שקידשת על היין, נכון? אז בעצם קדושת היום, היא מביאה את זה שאחר כך אתה עושה את הקידוש על היין. נכון שבקידוש על היין אתה עולה להתעלות עוד יותר גבוהה בתוך הכניסה שלך, החדירה שלך, לתוך האורות של היום, קליטת האורות של היום. הכל מצוין, אבל אומר, היום הוא זה שמתחיל את המהלך. קודם כל קדושת היום, והיום מביא את היין. לעומת זאת בית הלל אומרים, אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום, מפני שהיין גורם לקידוש שתאמר. שימו לב מה אומר כאן בית הלל, מה אומרים בית הלל, אתה מברך על היין, אכן זה מברך על היום, אבל לכאורה באמת בית שמאי צודקים, קודם נכנס היום וקדושת היום הביאה את היין של הקידוש. אבל בית שמאי אומרים לא, למה? משום שבעצם היין הוא גורם לקידוש שיאמר. כל ברכת הקידוש שאתה אומר זה בזכות היין. עכשיו שימו לב, אז בעצם פה אנחנו מתחילים לשמוע שליין יש תפקיד שהוא גורם לדבר, הוא גורם לומר את קידוש היום. אם אין לו יין ואין לו גם מצות כתחליף, אז לא מקדש בכלל. אז כאילו הקידוש תלוי ביין, אבל שימו לב לביטוי הזה, מפני שהיין גורם לקידוש שתאמר. כלומר שיש ליין איזושהי תכונה שגורמת לדיבור שמביא קדושה, מגלה את קדושת היום באופן עמוק יותר, גבוה יותר, גדול יותר. אז יש ביין לכאורה תכונה שגורם לקידוש שיאמר, נכון? עכשיו מאוד מעניין שבברכות תנונה לפעמות ב' אמר רב אסי, אין מסיחין על כוס של ברכה. כלומר, מרגע שאתה לוקח את הכוס של הברכה, הכוס של הקידוש ליד, תשתוק. אל תדבר, אסור לדבר, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה לפני הקידוש. ברגע שאתה מחזיק את הכוס של הברכה ביד, תשתוק. אין מסיכין על כוס של ברכה. אז אומר לנו בעצם רב אסי, שלפני שאתה מדבר או מקדש על היין, שבעצם מה שגרם לדיבור שלך בקידוש זה היין שאתה מחזיק ביד, תיזהר אז לא להוציא מהפה מילים של בטלה. איך אומרים החבר'ה? תשתוק. כלומר, כשאתה מחזיק את הגביע ביין, תשתוק עד שאתה מתחיל את הקידוש. היין צריך לגרום לקידוש שיאמר, ולא חלילה שתוציא מהפה שטויות. כאילו זה, אפשר להגיד, אולי איזה חס ושלום, אי כבוד ליין. אתה מחזיק יין ומדבר שטויות. אז מה, היין גרם לשטויות שאמרו רחמנא ליצלן? פה ממש מרגישים שיש קשר מהותי בין היין לבין האמירה של הקידוש, הדיבור. עכשיו, זה מאוד מעניין למה, כי כמו שתכף נראה שהרב קוק מביא מהגמרא ממנחות, יין טובה לו שתיקה. בתהליך הייצור של היין, עדיף שיהיה שקט. עכשיו, אנחנו, מה אנחנו יודעים? הולכים למכולת, בקבוק יין, לוקחים, שלמים בקופה, הולכים הביתה. כן? אבל זה לא היה ככה, וגם היום יש הרבה אנשים שעושים בעצמם, אבל חז"ל, היה להם עמקות עצומה בהבנת כל הדברים של יין, בסמים, כל הדברים שהיו קשורים למהלך הקדושה, לעבודת הקודש, בבית המקדש וכו'. אז תכף נראה שהיין דווקא דורש שתיקה. ולמה הדבר מופלא? כי את עכשיו אמרת לי שיין גורם לקידוש שיאמר, ותיזהר, אין מסיכין על כוס של ברכה, אל תדבר שטויות, אל תוציא דיבורים לא טובים, רק את הקידוש תוציא מהפה. אז יש לכאורה קשר ישיר בין יין לדיבור. מצד שני, כפי שתכף נראה, יין דורש שתיקה כדי שהוא יצא כמו שצריך. בואו נראה את הדברים. המאמר שאנחנו נלמד פה, כלומר קטע מהמאמר, זה בעצם הנאום שנשא מרן הרב קוק, ממש כאן, בפתח של בית הרב, בשער היפה הזה, בטקס שהיה הנציב, הרברט סמואל כמדומני, שגם אז תרם את הכיסא הזה לרב, ועמדו פה בכניסה, והרב נואם את השורות שאנחנו הולכים לקרוא. עכשיו, כשהרב נואם את השורות האלה, הוא בעצם גם כן ממצב, וגם מבהיר לדורות, מה התפקיד של הבית הקדוש הזה? למה אני מדגיש את זה? כי יש כאלה בשנים האחרונות שהתחילו להרער על זה, כן? ובעצם מרן הרב קוק מדבר על כך שיש אנשים שעושים מעשים טובים, ולהם יפה הצניעות, לא להשוויץ, לא לדבר יותר מדי, הכל בשקט, ויש אנשים שעסוקים בלהפיץ אידיאלים, להפיץ בעם ישראל תורה, אלה להפך, יפה להם הדיבור והפרסום וכן הלאה, והבית הזה הופך להיות בית של בסמים, בית של פרסום, של דיבור, של להפיץ אידיאלים. עכשיו, למה הרב כל כך מדבר על זה? כי בעצם הקומה למטה הייתה, וגם חלק פה בצד ימין של הבית, אחת הצלעות, זה בעצם היה מקום של גמילות חסד. וכיוון שהקופת העיר הייתה ריקה, והם התחייבו לו בתור אביו של ירושלים, שהם יסדרו לו מגורים, ולא היה להם איפה, אז הנדיב הזה, ארי פישל, רבי ישראל אהרון פישל, הוא בא ותרם את הקומה הזאת בתור פתרון כדי לחסוך לקופה של העיר ולהקל על כל הקופת ועד כללי והגמילות חסד של העיר, בשעה שמרן הרב קוק בעצם היה, איך נקרא לזה, הקמה, הדבר שגרם לכל העולם לתרום עבור קופת העיר, אבל הם לא היו מסוגלים לעמוד בהתחייבות, והרב פתר להם את זה עם הארי פישל שפה יש את הקדשה שלו, שבעצם בנה את הקומה הזאת עבור הרב. בנאום הזה הרב בעצם אומר בצורה די ברורה, כל הבית הזה למטה הוא גמילות חסד, אבל הקומה הזאת, כפי שגם כתוב במסמך החתום עם הארי פישל, מיועד לתורה ותפילה. זהו. להפיץ אידיאלים, להפיץ תורה. זה התפקיד של בית הרב קוק, לשם כך הוא נבנה. אז בנאום הזה הרב בעצם מבחין בין אלה שעושים מעשים, לבין אלה שמלמדים תורה, כדי לומר, הבית הזה, בשונה משאר החלקים של הבניין, שנועדו לגמילות חסד ולמעשים, הבית הזה נועד לתורה, לתפילה. עכשיו בואו נראה את הדברים בפנים. אומר הרב קוק, האידיאלים, זה מאמרי הראיה, עמוד 237, מקור בית שורה שלישית. האידיאלים נכרזים בעולם, על ידי הפרסום, הרמת הקול והפומביות. כלומר, כשאתה רוצה להפיץ אידיאלים, אתה צריך פרסום. אתה צריך לדבר. באמת השיטה היומי, מחזיקים את התקשורת, את כל כלי התקשורת, למיניהם ולסוגיהם, ומחליטים איזה אידיאלים יקבלו פרסום, ואיזה לא. כן? אז זה ממש היום רואים את זה, איך כל הנושא של האידיאלים מאוד תלוי בפרסום. האם יש לך כלי לדבר עם הציבור או לא? זה ממש תלוי. אז אומר הרב קוק כבר אז, תדע לך, האידיאלים זקוקים לפרסום. ככה אתה מדבר עם עם ישראל. והמעשים, כשהם לעצמם, כמה שהם יותר מוצנעים, הם יותר יפים. עכשיו אומר הרב, הריח והטעם, שימו לב, ריח זה בסמים. שתכף הרב יסביר שזה כנגד האידיאלים. והטעם זה יין. טעם זה היין, החך, מרגיש את הטעם של היין. אז אומר הרב, הריח והטעם. הריח והטעם במובנם הרוחני מקבילים לעומת האידיאל והמעשה. הבסמים נותני הריח שהם הסמנתם של האידיאלים והשאיפות, והיין בעל הטעם הממשי הטוב מחולקים זה מזה לעומת שאלת הפרסום והחשאיות. אומר הרב, תדע לך, יש הבדל בין הבסמים אידיאלים לבין יין טעם, שזה המעשים, בשאלת האם לפרסם או לפעול בחשאיות. אומר הרב, בבסמים, שזה האידיאלים שנינו, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב, היטב, הדק, תוך כדי שהוא ככה שוחק את הבסמים, צריך להגיד, הדק היטב, היטב, הדק, תוך כדי שהוא שוחק. למה? מפני שהכל, הרעש, הפרסום, הכל יפה לבסמים. לעומת זאת, ואצל היין שנינו, גזבר היקיש בקנה. מה פירוש? כשהיו בודקים בבית המקדש את היין, אם הוא כבר טוב, לא טוב, אז היו מביאים את החבית, הגזבר יושב, והבן אדם פותח את הברז, רואים מה יוצא. האם יצא לבן, הלבן שבין השמרים ליין, מה יצא, איך יצא. עכשיו, לפי זה הגזבר יודע אם החבית כבר מוכנה, או עדיין לא מוכנה. עכשיו, הוא לא היה אומר לו, תסגור, זה עדיין לא מוכן. הוא היה מקיש לו בקנה שלו. מקיש לו ככה, עושה לו איזה מכה עם הקנה, ואז הוא היה מבין שצריך לסגור את הברז של החבית. ושם שואלת הגמרא, שיאמר לו, בוא נראה את זה בפנים, ואצל היין שנינו גזבר יקיש בקנה. ועל השאלה שם בגמרא, ולאמא למאמר, למה הוא לא אומר לו? אמרו, מסייע לי לרבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן, כשם שהדיבור יפה לבסמים, כך דיבור רע ליין. זה גמרא מנחות פיזיין עמוד א'. אז אומר הרב, הכל והפרסום לצורך הכרזתם של האידיאלים הם יפים מאוד, אבל מצד המעשים יותר יפה היא הצניעות. עכשיו, מה זה מצד המעשים יותר יפה הצניעות? זה היין. וליין, מה טובה? שתיקה. אז בסדר, אז אין מסיחין על כוס של ברכה, אבל אמרת לי שהיין גורם לקידוש שיאמר, אז לכאורה יין מביא לדיבור, ואתה אומר לי שלהפך, יין הסיפור שלו זה שתיקה, ואם מדברים ליד יין, זה, בתהליך ייצור שלו זה לא טוב לו, בסמים, אידיאלים, דבר, פרסם, תעשה רעש, מעשים שרמוזים ביין, כמו תכונתו של היין, שהוא צריך שקט, שלא ידברו לידו. אז לכאורה יין זה שתיקה. אז איך אתה אומר לי יין גורם לקידוש שיאמר? הדבר האחרון שהיית אומר ליין זה דיבורים. יין צריך שתיקה. אז מה הולך פה? זה דיבור או זה שתיקה? טוב, בואו נמשיך הלאה. גמרא ברכות למדה עמוד א' מקור ג', דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין, שנאמר, ותאמר להם הגפן, אכודלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים. מה זה משמח אלוהים ואנשים? אם אנשים משמח, אלוהים במה משמח? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. מסביר רשי מה הכוונה? איפה משמחים אלוהים ואומרים שירה על היין? אומר רשי, שאין אומרים הלוויים שיר של קורבן במקדש אלא על היין כשמנסחים נסחי מזבח. אז בעצם מה כתוב פה? מתי הלוויים היו פוצחים בשירה? דווקא כשהיו מנסחים את היין על המזבח בבית המקדש, אז הלוויים היו שרים, אין אומרים שירה אלא על היין. עכשיו, זה קצת מתחבר גם כן, זה קצת, זה הרבה מתחבר, שאין אדם, מה שרשי כותב, שאין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה, נכון? וצריך שזה יהיה השמחה, כי בכל היין זה עניין של שמחה, את השירה אומרים על היין. אבל שוב אנחנו רואים שמנסחים יין במקדש, אז הלוויים פותחים את הפה לשיר. אז עוד פעם, היין כביכול גורם לשירה, גורם לקידוש, הוא גורם לדיבורים. ואתה אומר לי שיין צריך שתיקה במנחות פי זין, שזה המעשים שצריכים שתיקה, אז איך זה מתחבר? אז תחליט, יין צריך שתיקה, או יין זה כלי של דיבור? אז זה צריך להבין, נמשיך הלאה. אומרת לנו התורה, מקור ד', ויקרא י', ויקרא פרק י', על בני אהרון, נדב ואביהו. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש, ותאכל אותם וכו'. בני אהרון, נדב ואביהו, מביאים אש זרה שלא הצטוו. יוצאת אש, שורפת אותם. ואז כתוב, שימו לב, וידום אהרון. הוא שותק. הוא שותק. עכשיו, מה הם עשו? איפה הייתה הטעות שלהם? אז רש"י מביא, רבי ישמעאל אומר, שטויי יין נכנסו למקדש. מה הייתה הבעיה שלהם? נכנסו שטויי יין. מה תגובת אהרון הכהן? וידום אהרון, הוא שותק. עכשיו, אם יין זה עניין של דיבור, ואם אתה שתו יין, הדיבור עלול להיות דיבור של אין מסיכין על כוס של ברכה, הדיבור לא לעניין. אם זאת הבעיה של שטויי יין, אז לכאורה הבעיה של שטויי יין זה דיבור שלא במקום. תגובת אהרון היא שתיקה. כאילו הוא מתקן את שטויי היין. ושימו לב מה אומר רשי. אומר רשי על וידום אהרון, תראו איתי יחד מקור ד' שורה שנייה, וידום אהרון אומר רשי, קיבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור שנאמרה לא לבדו פרשת שטויי יין. אתם שמים לב מה קורה פה? מה הוא קיבל שכר? בשכר זה שהוא שתק, הוא קיבל דיבור. נכון? אז אנחנו רואים שיש פה איזה עניין בין שתיקה לדיבור. הם נכנסו שטויי יין, שזה לכאורה יין גורם לקידוש שיאמר, אין אדם שר שירה אלא מתוך, אין אומרים שירה אלא על היין. כאילו, יין זה גורם לדיבור. עכשיו צריך להיזהר שלא יהיה דיבור לא טוב, אז לא נכנסים שטויי יין למקדש, כן? אבל כשאהרון שומע את הדבר הזה, התגובה שלו לעניין זה וידום אהרון שתיקה. ומה הוא מדבר, מה הוא מקבל בשכר השתיקה? שנתייחד עמו הדיבור, שקדוש ברוך הוא מדבר רק איתו, ואומר לו בעצם את הפרשה של שטויי יין שלא להיכנס. אז בשכר שתיקה הוא מקבל דיבור. אנחנו מרגישים שיש פה איזה תנועה בין שתיקה לדיבור סביב היין, אבל עדיין לא הבנו מה העניין. עכשיו, אני רציתי להציע דבר קצת חדשני, אבל לא יכולתי למנוע טוב מבעלה ולא להעלות את זה בפניכם. הגמרא במגילה י"ח עמוד א' אומרת, כי את הרב דימי אמר, כשבא רב דימי לבבל, אמר להם, אמרה במערב, המערב הזה ארץ ישראל, שהייתה במערב, אמרה במערב, מילה בסלע, משטוקה בטרן. כלומר, אם אתה משלם על מילה סלע, על שתיקה תשלם שני סלעים. כאילו, השתיקה שווה יותר. אבל אני רוצה להציע פה פרשנות. איך אומרים? קצת חדשנית, אבל אני חושב שהיא מתוקה. מי דיבר, מי הייתה לו בעיה עם דיבור ליד סלע? משה רבנו. במקום לדבר אל הסלע, הוא עיקה את הסלע, נכון? אז המילה של משה רבנו שהוא דיבר, שהוא, סליחה, המילה שהוא לא דיבר בסלע, כן? אז זה, מה שנקרא, הוא חטף על זה, הוא לא נכנס לארץ. אבל אומרים, משטוקה, מה זה משטוקה? שהיו צריכים לשתוק, נדב ואביהו. היו צריכים לשתוק ולא להיכנס שטויי יין, ביטרן, מה זה ביטרן? זה השניים, נדב ואביהו, לא אחד. כן? אז כביכול, שכמילו באים להגיד, נכון שאהרון הכהן, סליחה, שמשה רבנו קיבל עונש על המילה שהוא לא אמר בסלע. אבל נדב ואביהו חטפו הרבה יותר על מה שהם כן אמרו. זו אותה משמעות, אבל אותה משמעות בדיוק, כאילו העונש על מילה שלא נאמרה הוא קטן יותר ממילה לא נכונה שכן נאמרה. כלומר, מה שנקרא, העונש על דיבור לא במקום הוא הרבה יותר גדול מעונש על שתיקה לא במקום, כן? כי יש שתיקה לא במקום, יש דיבור לא במקום, אבל על שתיקה לא במקום חוטפים הרבה פחות מאשר על דיבור לא במקום. אז זה מילה בסלע, משה רבנו, משטוקה ביטרן, נדב ואביהו, וזה כאילו מה שרומזים פה תוך כדי במסר הזה. אבל מכל מקום אנחנו מתחילים להרגיש שצריך לשתוק, שצריך לשתוק, ולדבר כשצריכים לדבר. דיבור זה לא, יאללה, דבר, מה זה משנה? אין למה זה משנה. החשבון על דיבור הוא הרבה יותר משתיקה, הרבה יותר. עכשיו, שימו לב, איך כל העסק הזה מתחבר כל כך יפה לפרשת מצורה. תראו איתי ביחד מקור ד', אומר הרב קוק בקובץ ג', פסקה ר' נון ו', כשהדיבור הרע פרץ גבוליו, כשכוח הזוהמה הבשרית והצד האחור שבחיי הרוח שלח את ערסו, את הערס שלו, והרחיב את ענפיו, אין השפעתה של הנשמה העליונה מתגלה. ברגע שבן אדם מוציא מהפה דיבור לא טוב, הנשמה לא משפיעה. יש פה צינור שמתחיל בשמי שמיים ומסתיים בפה שלנו. הוא עובר דרך צינור הנשמה. הצינור של הנשמה, הסיומת שלו זה הפה. עכשיו, אם יש דיבור רע, בן אדם מדבר לשון הרע, מדבר דברים לא טובים וכו', הוא גורם לנשמה להיעלם דום, להסתלק מהאזור. למה? הוא אומר אותו, תראה מה הולך פה, לא בשבילי, בורחת משם, כן? אז אומר הרב, זה גורם לנשמה, אין השפעתה של הנשמה העליונה מתגלה, ושמירת החן והתמימות של הדר החיים מסתלקת, ותכונות של חשכת פנים, של כיעורים, אפילו גופניים, באה ומתגלה, אלה הם תולדות הנגעים המאלמים את הנשמה. זה צרת. הצרת, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, זה לא סתם פצעים. זה לא הצרת שרחמנא ליצלן, אנשים חולים היום. זה צרת כשהיה זמן של השראת שכינה, שהצרת פירושה היה, ראשו יהיה פרוע, למדנו בשיעור הקודם, מה זה? מסתלקת שכינה מעלה. זה משתיק את הנשמה. זה דיבור שמשתיק את הנשמה. אז פה אנחנו עכשיו לומדים לדעת, שיש דיבור שהוא דיבור לא טוב, וכשהוא יוצא החוצה, הוא גורם להשתקת הנשמה. להשתקת הנשמה. אז פה אנחנו מתחילים גם להבין את ההיפוך, שכשהדיבור הוא דיבור כן טוב, אז הוא אומר לנו הרב קוק בורות הקודש, הוא פותח צינורות בנשמה. כי ברגע שנפתח דיבור טוב, אז הנשמה רצה לשם, משפיעה לשם, נפתח פה פתח טוב, אפשר להתגלות, הנשמה כל הזמן צמאה להתגלות. אז זה בדיוק פרשת מצורע. הפרשת מצורע פירושו של דבר, שאם בן אדם פתח את הפה לא טוב, הוא גורם להשתיק את נשמתו, כן? לעשות אותה אילמת, ואז בעצם רחמנא ליצלן באים נגעים גופניים, אפילו גופניים, רוחניים ואפילו גופניים, שזה הצרת, שהם יצילנו, כן? אז מכל מקום הבנו, ראינו גם ביין שיש, אין מסיכין הכוס של ברכה, שזה דיבור בטל ולא טוב, ראינו נדב ואביו שטויי יין, לעומת זאת ראינו את וידום הארון של שתיקת הארון, ראינו שהיין גורם לקידוש שכן יאמר, וראינו שהיין גם, אין אומרים, שירה בבית המקדש, הלוויים לא היו פותחים את הפה לשיר, אלא אחרי שמנסחים את היין. אז יש פה לכאורה, היין לכאורה משמע שהוא דיבור, רק תיזהר מדיבור לא טוב. תיזהר מדיבור לא טוב. טוב, נתבונן הלאה, בואו נעבור למצא. תראו איתי יחד, שגם המצא יש איתה עניין של דיבור. תראו איתי ביחד מקור ה', אומרת הגמרא בפסחים למדבב עמוד א', דאמר שמואל, לחם עוני, לחם שעונין עליו דברים הרבה. מה פירוש לחם עוני? בדרך כלל לחם עוני מה הכוונה? הקמח ומים, הפשוט, לא לחם שום, לא לחם בצל, לא לחם, אני לא יודע מה, כל מיני, קימל זה, יש כל מיני, לא, 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 לחם עוני, מה זה? קמח, מים, שלום. אבל פה הוא רומז לך, אמר שמואל על הלחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. כלומר, שיש פה עניין של דיבור על הלחם. אומר רשי, שגומרים עליו את ההלל, ואומרים עליו הגדה, הרי אתה אומר את הגדה של פסח כשיש את המצות, אחרי שאתה אוכל מצות אתה אומר את ההלל, אז אומרים הלל ואומרים הגדה של פסח על המצה, אז זה לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. עכשיו שימו לב שמדגישים את הדיבור, עכשיו כללית פסח זה זמן של דיבור, מה זה פסח? פסח, יש לנו שיעור שלם באתר על העניין הזה, פסח, פסח, אבל בכל אופן, גם במצות מדובר פה על דיבור. אז מה, מצות הם גם דבר שגורם לדיבור? אבל הרי למדנו בתענית ה' עמוד ב', אמר רבי יוחנן, אין מסיכין בסעודה, שמה יקדים קנה לבשת ויבוא לידי סכנה. הרי יש לנו כלל, כשאוכלים, לא מדברים. כל הסרטים האלה של האמריקאים למיניהם וכו', שיושבים במסעדו שניים, החוקר והזה והשם, תוכלו שהם אוכלים, תגיד רחש שזה, ככה. אז זה דבר שאצלנו, זה היפוך, לא רק של נימוס, אלא זה גם סוכן. שמה יקדים קנה, שנכנס האוויר, לבשת, שנכנס האוכל. אבל שימו לב, שימו לב עכשיו טוב. שמים לב שכשאנחנו אוכלים את הכזית מצה, שצריך לאכול אותו רצוף, בלי לדבר באמצע, כאילו לסיים אותו תוך כדי בערך 4 דקות נגיד, כן? כל אחד דרך מה שנוהג, כדי אכילת פרס, כן? אז יש מין שקט בחדר. אחרי שכל כך הילדים קפצו ורצו ושאלו, וזה בגדה וזה שר וזה, ואז מגיע, אוכלים את המצה פתאום, לא מדברים, שקט. אז מצה זה דיבור, מצה זה שקט. יותר מזה, אין מסיכים בשעת הסעודה. אז מצה כשאתה מכניס לפה, חלס, עכשיו הוושת עובדת, הקנה שהוא המדבר, שים אותו בצד. עכשיו שימו לב שאין, אין מסיכים בסעודה, אומר לנו רבי יוחנן, שמה יקדים קנה, שזה דיבור, לוושת. וושת מה זה? זה אכילה. ואכילה היא זמן של שתיקה. עכשיו לא מדברים. אז לא להקדים את הדיבור לשתיקה. מה, יש פה איזה משהו מעבר לסכנה הביולוגית, שמה כשתדבר זה ייתקע לך האוכל? אולי יש פה רמז למשהו עמוק יותר? כי שוב אנחנו רואים קנה דיבור, ויש את אכילה שהיא שתיקה לכאורה, אין מסיכין בשעת הסעודה, תשתוק עכשיו. לא ניתן לדבר, גם מסוכן לדבר, נכון? עכשיו, אם מצא היא עניין של שתיקה, אז מה אתה אומר לי, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. הלחם הזה, כשאוכלים אותו, נהיה שקט בחדר. להפך, מחויב לשתוק. אז מה? עכשיו, יותר מזה, תסתכלו איתי יחד בפסחים פה עמוד ב', תראו במקור ה', פסחים פה עמוד ב', ואמר רב משום רבי חייא, כזית פסחא והלילה פקע איגרא. כלומר, הם היו אוכלים את הכזית פסח, שכידוע היו אוכלים את זה עם מצה, כן? כזית פסח, וההלל היה כאילו בוקע את הגגות של כל הבתים בירושלים, כן? כולם היו נכנסים לשמחה, שאי אפשר תאר, מתחילים לשיר את ההלל, הגגות היו עוד רגע נשברים כביכול מרוב וזה. עכשיו שימו לב, והלילה פקע איגרה, הגג, הגג, תמיד הגג הוא מחסה, נכון? בינך לבין השמיים. ההלל כאילו בוקע את הגגות, פורץ לשמיים. אבל מה? זה מתחיל עם כזית הפסחא. כשאתה אוכל את כזית פסח, זה עוד פעם אכילה. אוכל פסח, אוכל מצה, אתה לכאורה שותק. ואחרי השתיקה הזאת של האכילה, פתאום בא דיבור של הלילה פקע איגרה, בוקע את הגגות. אז יש פה איזה עניין עם השתיקה והדיבור. עכשיו, מישהו יגיד, טוב בסדר, מה נתפסת לנו עכשיו לשתיקה, לדיבור? אבל אומר לנו הזוהר, שכל גאולת מצרים הייתה לגאול את הדיבור. זה מה שזה היה, לגאול את הדיבור. תראו איתי יחד במקור וב, אומר הזוהר פרשת וירא, דף כ"ה עמוד ב', קודשא בריך הוא אמר, ואנוכי אהיה עם פיך. הקדוש ברוך הוא הרי אמר למשה רבנו, אני אהיה עם פיך, אני יעזור לך לדבר, נכון? והשתא, מה אומר משה רבנו? והשתא אמר, ואני ערל שפתיים? אי הכי, אם כך, אנהו מילה דאבטח לקודשא בריך הוא. אז איפה מה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואנוכי אהיה עם פיך. מה אומר משה רבנו? ואני ערל שפתיים? איך אתה ערל שפתיים? הוא הבטיח לך ואנוכי אהיה עם פיך. מה קורה פה? איך אתה פתאום אומר, אני לא יכול לדבר? הקדוש ברוך הוא אמר, הוא הבטיח לו שהוא יהיה עם פיו. אז איך פתאום משה אומר, אני לא יכול לדבר? אומר הזוהר, שימו לב, יש פה משהו כל כך עמוק, אלא רזה איהו, יש פה סוד. משה, קלה, משה רבנו הוא בחינת קול. ודיבור דאיהו מילה דילי, הווה בגלותה. המילים שלו היו בגלות. היה לו קול, אבל לחתוך את זה למילים, הוא לא יכל. הדיבור היה בגלות. תכף נפרט ונסביר קצת יותר. ממשיך באומר, ועל דה, שיתף קודשא בריך הוא לאהרון בהדה. שימו לב, אהרון יהיה לך לפה. כלומר, יש תקופה עד קבלת התורה, כפי שתכף נראה, שאהרון הוא בחינת הקול הפנימי יותר. הקול זה לפני שזה מתפרט למילים חתוכות. כן? ניגון, כמו שמנגנים ניגון. נה 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 נה, אין מילים. זה מנגינה, נכון? זה קול, הוא עוד לא התפרט לדיבור חותך. כביכול משה, יש לו איזה אילמות, שהוא בחינת קול פנימי, אבל הוא לא יכול להפוך את זה לדיבור. והוא צריך להיעזר באהרון, שאהרון יהיה המדבר, הוא יהיה הקול, יביא לו כאילו את המסר, ואהרון מדבר. הוא משתמש באהרון. עכשיו שימו לב שזה אהרון. אותו אהרון של וידום אהרון, שזוכה להתייחדות הדיבור, שאין אומרים שירה, אלא על היין, שירת הלוויים, שזה גם שבט של אהרון, שהם אומרים את השירה, כאילו הם בחינת דיבור באיזשהו מקום, הלוויים, כן? אז זה צריך להבין את הדבר הזה. אהרון יהיה לו לפה, הלאה, עד הקריבו לתורה דסיני, עד שהתקרבו להר סיני, והתאיבה תורייתה, ובאו זמנה התחבר קלה בדיבור, וכדן מילה מליל. כלומר, בעצם כשמגיעים למעמד הר סיני, בעצם למעשה הדיבור יוצא מן הגלות, ומשה רבנו סוף סוף יכול לדבר. עכשיו, ברור לכם שזה לא איזה עניין שהוא הלך עכשיו לטיפולים, לטפל בפונטיקה של עברי הדיבור שלו, חס ושלום, כן? יש פה איזה עניין רוחני. מה זה הדיבור בגלות? הדיבור בגלות פירושו של דבר, שאתה לא מצליח להוריד את האור הפנימי אל המציאות המעשית, שזה יהיה מילים חתוכות שיורדים לתוך המציאות הארצית. אז כדי להבין את הדבר הזה, בואו ניכנס קצת למקום יותר עמוק, שגם יעזור לנו להבין את מערכת היחסים בין המצה ליין, ובין השתיקה לבין הדיבור. כי אנחנו כבר מתחילים להרגיש, למרות שיש לנו הרבה שאלות בדרך, אבל התחלנו כבר להרגיש שיין זה בחינת דיבור, שגורם לקידוש שיאמר, ואין אומרים שירה אלא על היין, למרות שהיין זקוק לשתיקה. את זה אנחנו לא יודעים עדיין לענות. אם היין זקוק לשתיקה בייצור שלו, אז איך היין הוא דבר שגורם לדיבור? זה דבר שצריך להבין. ודבר שני, המצה שלחם עוני שעונים עליו דברים הרבה, אבל המצה עצמה היא שתיקה. המצה עצמה היא שתיקה, כשאוכלים את המצה יש שקט, אין מסיכין בשעת הסעודה, כשאוכלים את המצה שותקים, רק אוכלים, אל תקדים קנה של הדיבור לוושת של האכילה, שהיא בעצם משתיקה, היא שותקת, אז יש פה איזה מערכת יחסים בין המצה ליין, ואני שוב מזכיר שהמצה היא דאורייתא, שורשית יותר, והיין דרבנן יותר יורד אל החיים כבר. אז מתחילים להרגיש שיש כאן שתיקה של המצה הדיבור של היין. אבל כדי באמת להבין את הדברים לעומק כמו שצריך, אז בואו נראה קצת את הרב קוק ואז נוכל. אז תראו איתי יחד במקור זין. אומר הרב קוק, קובץ ה', פסקה קוף י' ב', כל מה שמרימים את האלוהות האמיתית, למעלה מכל גוונים, מכל תכונות, מכל מידות וציורים, מתרחב ומתגדל הרוח, מתאדר החופש ומזדקך את הנשמה, בכוח הבינה הולך ומזדקך, והרצון מתקדש ומתעלה. בואו נסביר את זה. אנחנו למדנו בעבר על המצע, מצעת ההתחדשות וכן הלאה, שיעורים שנמצאים באתר, ילדי ישראל הסדר, עיני ילד, עסקנו בזה בכמה שיעורים. שהמצע אין בה גוונים מצומצמים, אלא היא הולכת ליסוד הפשוט, הראשיתי, הכי ילדותי, הכי טעם, הכי טהור, הכי ראשיתי, הכי ביקורי, כן? הכי ראשוני. זה המצע, קמח מים, זהו. לא גוון כזה, גוון כזה, גוון כזה. עכשיו, כשאתה מתייחס לאלוהות ואתה מתרומם מעל כל פירוט, אל המקום של האינסוף, שמעל השגה, מעל תפיסה, המקום שרק הנשמה ככה מתגעגעת אליו, בלי מילים, לפעמים אפילו בלי מנגינה, פשוט פנים פנים, לפני שהדברים התחילו להתפרט. אז אומר הרב, כל מה שמרימים את האלוהות מלמעלה מהגוונים, מתאדר החופש ומזדקך את הנשמה, וכוח הבינה, יכולת ההבנה, הולך ומזדקך, והרצון מתקדש ומתעלה. ולפי רוב ההתעלות, מעל כל ברכתה ושירתה שבהגיון הפנימי. שימו לב, אנחנו אומרים בישם יום רבה מברך, לעולם התאדר, התעלה, השתבח, לאלה, מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה, נחמתה, דאמירן באלמה. מעל לכל הדיבורים, יש איזו התברכות, איזו התעלות, שהיא מעל לכל דיבור. מעל לכל דיבור, כי היא עוד לא מתפרטת לאיזה גילוי כזה או גילוי אחר, ספציפי, פרטני, ששייך כבר למציאות הדיבורית, החותכת, המפרטת, המצמצמת. אלא לאלה מן כל ברכתה, במקום שהוא שורשי יותר, המקום ששם לא מדברים, רק שותקים. כי הדיבור מצמצם, חותך, שם לא שייך דיבור, שם שייך את השתיקה. בואו נמשיך הלאה. אומר לנו הרב קוק, אז שמתעלים וכפי רוב השילולים ששוללים מכל תואר גבול שבעצמיותה של חשק הנשמה להתוודאות האלוהית, ככה מתרחבת הדעת בחירות שאין לה גבול, להרבות העוצמה והחיים המגוונים ביחס העולם ליוצרו והיוצר לעולמו. מה אומר הרב בעצם? שככל שאתה מתעלה מעל כל גבוליות, מעל כל צמצום, ככה להפך, אתה זוכה לאורות שאחר כך יורדים אל העולם, מחיים אותו בגווניו, בפירוטיו. ממשיך הרב ואומר, כל מה שההכרה מתבררת יותר בגבורת הדומייה העליונה. כן מתגבר כוח הכל וביטויי הדיבור יוצאים במלוא ניבהם. המליצה והשירה מתברכת. ומעיינותיהם מתברכים ושוטפים ונובעים אמרות טהורות בלא הרף, יוצרים בכל רגע, בכל דקדק זמני, המון זמרות עוז שלשד חוכמה עליונה ועומק אדירות גבורה כבירה שרויה בהם. אז מה אומר הרב? כל מה שההכרה מתבררת ביותר בגבורת הדומיה העליונה, כן מתגבר כוח הכל וביטויי הדיבור. אומר הרב, תדע לך, כדי לדבר, כדי שהדיבורים שלך יהיו עם תוכן, לא איזה דיבורים של יחצנים למיניהם, שלא יהיה מסרים רדודים, שלא יהיה דברים בטלים, שאסור להגיד אותם על כוס של ברכה, אין מסיחין על כוס של ברכה, זוכרים? אין מסיחין, אסור לדבר שטויות על הכוס של ברכה. כדי שמה שאמר רבסי בברכות נון א', אין מסיחין על כוס של ברכה. יין הוא דיבור, אבל כדי שיצא יין טוב, מה צריך? צריך שתיקה. אם אתה תדבר על היין בזמן הייצור שלו, אתה הורס אותו. יין טוב, יין שגורם לדבר דיבורים טובים, קדושים, גורם לקידוש שיאמר, שגורם לשירת הלוויים בבית המקדש, הוא יין שבייצור שלו שתקו. השתיקה הדומיה שפירושה ההתעלות מעל כל דיבור, מעל כל צמצום, אלא השתאבות בגוף הדמלכה, ההתעלות אל הקדוש ברוך הוא, למקום השירי, הנשמתי, הפנימי, עוד לפני שהשירה יוצאת חתוכה. המקום הכי פנימי, שם במקום ההוא זוכים לאורות, ואז האורות האלה יורדים למטה ויוצאים מהפה. היציאה מהפה היא נעזרת ביין, אבל גם היין עצמו, כדי שיצא יין טוב, מה צריך בדרך? שתיקה, צריך שיהיה שקט. בדרך יהיה שקט, אז בסוף יצא יין מדבר, יין טוב, שיוציא דיבורים של קדושה. ממשיך הרב קוק, תראו איתי יחד עוד במקור זין. באורות הקודש חלק ג' פרישות סימן ו'. אומר הרב ככה, יתרון השתיקה ורוח הקודש המתחבר על ידה. שימו לב, כלומר, השתיקה היא הדבר שמחבר אליך את רוח הקודש. כדי שתזכה לרוח שבאה מלמעלה, צריך קודם לשתוק. אתה שותק כמו שצריך, דהיינו, אתה מתחבר לדומיה הזאת, לך דומיה תהילה, הפנים, פנים, הרוחני הזה, סופג אורות פנימיים, אז כשאתה פותח את הפה, אתה זוכה לדיבורים של קודש. אז זה אומר לנו הרב פה, בוא נראה שוב. יתרון השתיקה ורוח הקודש המתחבר על ידה, בא מתוך ההתפרצות הפנימית, שבאה מתוך מעיין הנשמה, שדורש מעיין הנשמה להתפשטותו והרחבתו, מגרש גדול מבלי מעיק, שלא יפריעו לו. וחמורה היא ההתבודדות הפנימית מאוד, ודורשת היא, ההתבודדות הפנימית, סגסוגה בלא שום הפרעה בעולם. אז יוצרת היא את ערכיה וגווניה מכוחה התוכי הפנימי, ואור הרוחני פאר החיים וגבורתם היסודית מתגברים והולכים. והדיבור הבא אז, אם אתה פותח את הפה לדבר בזמן של היניקה, בזמן שצריכים לשתוק ולקלוט את האורות, אם אז אתה מתחיל לדבר לפני שהשתיקה סיימה את תפקידה, כשהיין עוד באמצע תהליך הייצור, אז אומר הרב, והדיבור הבא אז, כלומר באמצע התהליך הזה, הרי הוא מפריע בכוחו הבנייני בנטילתו מהישן. הרי כרגע עוד החדש עוד לא הופיע בתוכך. אז אם אתה מדבר, אתה מדבר דיבורים מהסיבוב הקודם, אז זה דיבורים ישנים. ממה שכבר מטושטש, מאופל, מוגבל, מצומצם, ונותן על הזרם המעייני, השוקק לחידוש וטריות חדשות. ודוגמת השתיקה הדיבורית לעומת המחשבה, יש גם כן דומיה מחשבתית, כשבה תורה של המחשבה יותר נעלמה, היותר פעורה ועליונה. מה פירוש? אומר הרב, יש שתיקה לא לדבר, בזמן שאתה צריך לקבל אורות חדשים, פנימיים, ויש גם שתיקה מחשבתית. גם אל תחשוב יותר מדי, כי המחשבות שלך כרגע הן בגודל, הן בגבוליות, הן בסגנון של מה שהיה קודם. ועכשיו רוצים להביא לך מחשבה חדשה. כדי לקבל מחשבות חדשות, לפעמים גם את המחשבות צריך להשתיק אותן, להרגיע אותן לגמרי. כדי שתבונה מחשבות לגמרי חדשות. ואז שימו לב עכשיו, אומר הרב, הדברים הולכים, הולכים עם הדברים במדרגות זו למעלה מזו. עכשיו שימו לב, באופן מפתיע, מדהים, מגיע פתאום הרב מתוך כל הדיבור הקדוש הזה, שאלפי שנים לא דיברו ככה, כן? ככה היו לומדים בבתי ספר לנביאים. אנחנו מתחילים להתקרב לזה, אז כבר זוכים לחדש את הדיבור הזה. לא דיברו ככה אלפי שנים, ברמת גילוי כזאת. פתאום אומר לנו הרב באמצע הפסקה, המצא. הגענו למצא, מסתבר שעלינו על הדברים הנכונים. המצא. עכשיו אומר לך הרב, המצא קשורה בדיוק לכל התהליך הזה, של שתיקה שמולידה דיבור. ואיפה המצא נמצאת? הרי למדנו, אליכם עוני, שעונים עליו דברים הרבה. מצד שני דיברנו שהמצא, אין מסיכים בשעת הסעודה, שותקים כשאוכלים, נכון? אז כשמייקטים קנה לבשת. נו, אז זה דיבור, זה שתיקה, מה זה המצא? אומר הרב, שימו לב, והמצא היא משתקת את כל שעון חיצוני. כל תנועה והתגבהות במערכת החיים, כל איזה גאווה, המצא משתיקה אותה, מאלמת, כן, משתיקה את הזרמים החיצוניים. ובא זה בהתאמה לגילוי שכינה ומורה גדול, לעומק רז הדומיה, ומתבטא הוא בכל אדיר שהדומיה מתאחזת בו, כזה יתאפיסך והלילה פקה איגרה. בבקשה, חיבר לנו את הכל. עכשיו שימו לב, מה אומר הרב קוק? אומר לנו הרב, תדע לך, המצא היא שתיקה. היא משתיקה את כל הגאווה וכל הדאווין, את כל הערמומיות, את כל הסיבוכים של החיים. משתיקה את הכל. משתיקה את העולם החיצוני. עכשיו שקט. מה זה לחם שעונים עליו דברים הרבה? כתוצאה מהשתיקה של המצא, אתה זוכה לדיבורים של קדושה, שהם בעצם יוצאים לאור על ידי מה? ארבע כוסות של היין. הן אומרים שירה אליי, היין והיין שגורם לקידוש שיאמר. אז לכן, המצא היא דאורייתא. היא מן התורה. כי בצינור ההשתלשלות של האור, היא נמצאת במקום של השתיקה, של רז הדומיה, של אל תיקח את הדברים שמו שיקרת פעם. את תשתיק את כל מה שהכרת, ותיפתח לשמוע דבר חדש. אל תדבר עכשיו, אל תכניס את זה לגבולות, להרגלים, לסגנון שהיית רגיל. יש פה משהו חדש לגמרי. שתוק ותקשיב. זאת המצא. אחרי שאתה שותק, אתה בעצם מייצר יין. כשמייצרים יין, שותקים. השתיקה זה המצא. היא משתיקה את כל מה שבחוץ. זה דאורייתא, כי בצינור ההשתלשלות זה גבוה יותר. אבל כשהאור יורד אל החיים, זה כבר באו חכמים ותקנו. את זה התורה, הקדוש ברוך הוא השאיר לחכמים לתקן. כי זה כבר, מתוך השתיקה של המצא, יוצא הדיבור של ארבע הכוסות של היין. אתם מבינים? אז שימו לב על מה ארבע הכוסות יושבים. קידוש, דיבור. הגדה, דיבור. ברכת המזון, דיבור. הלל, דיבור. כזית הפסחה, כזית מהפסח, אכילה שותקת, ופק האיגרה, אחר כך הדיבור, פוקע את הגגות, האורות יורדים, הדיבורים מלאים קדושה, האורות מהירים, כל ההוויה כולה אומרת שירה, עוצרות חיים, תללים עליונים נפתחים, יורדים, מהירים את העולם. הכל למה? כי הייתה שתיקה של המצאה שהביאה את הדיבור של היין. עכשיו הכל ברוך השם, כל המקורות שראינו לכאורה מסתדרים מאוד יפה. כלומר, מצוות עשה מן התורה לאכול מצא, כי זה השתיקה. הכוסות דרבנן, כי זה התוצאה של המצא. ובית הלל אומרים, היין גורם לקידוש ברור, כי היין הוא דיבור. רב אסי אומר, אין מסיכין על כוס של ברכה, תיזהר, לא לדבר שטויות. כוס של ברכה צריכה לקדום לו שתיקה, ולכן הרב קוק מביא לנו את הגמרא מנחות פי זין, שבייצור של היין צריך להיזהר לא להשמיע קול, כי כשמייצרים יין והוא עוד לא מוכן, אל תדבר, תשתוק, חכה שהיין, שהדיבור יהיה מוכן כמו שצריך, שלא יצא דברים בטלים, ולכן אומר לנו רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, שאומרים שירה דווקא על היין, ונדב ואביהו שנכנסו שטויי יין, אתם מתקשרים למילה שטויי, אתם שמים לב לשטויי יין? מזכיר קצת ביטוי של שטויות כאילו, כן? שטויי יין, שטוי, כן? אז זה כאילו כשאתה שטוי, לא שהם היו קדושי עליון, אבל הסיכון, המצב, שאתה עלול להוציא דיבורים שלא לא ראויים, לא מתוך שתיקה, זה המצב של שטויי יין, נכון? עכשיו שימו לב, יש לנסך יין, והבית יוסף כותב ככה בצחוקים על, על עובדי עבודה זרה של היום, שכשהם באים לנסח יין לעבודה זרה, הם שותים אותו. הם אומרים, לא מבינים כלום. אז יש לנו שיעור שלם על הנסחים. אמרנו שהיין הזה שנשפח הוא לכאורה, אתה שופך את נפשך אל השם, אבל אפשר גם להגיד שכשאתה שופך את היין למזבח, אתה כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, תשתה יין, דבר אליי. גלה לי את האורות. אז אנחנו אומרים שירה על זה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, וכביכול ניסוך היין על המזבח בא כביכול לומר שעכשיו פותחים את הדיבור האלוהי. ברגע שהדיבור האלוהי נפתח, פה אל פה אדבר בו, הפה של הלוויים נפתח והאור מאיר. לכן לא שותים את זה לתוכנו, אלא מנסחים את זה. זה מה שהבית יוסף מסתלבט על העובדי עבודה זרה של היום, שהם לא חכמים כמו פעם, אלא מעשה אבותם בידיהם, לא ממש מבינים מה הם עושים. אבל בכל אופן, זה כמובן הכל נלקח מבפנים, בחיקוי למקדש. אבל מכל מקום לענייננו, כשאנחנו שותים את היין בעצמנו, זה חייב לבוא מתוך קדושת היום, מתוך קדושה שהתחילה כבר בתוכנו. לכן מה שבית שמאי אומרים שקדושת היום קודמת לקידוש. הרי לא יכולת לפתוח את הפה בקידוש על היין ולשתות לתוכחת היין לולי קדושת היום. קדושת היום מביאה את היין. אז אומרים בית שמאי, ואיך קוראים על קדושת היום? כי קדושת היום היא כאילו השתיקה שיש במקובלים דיון, אם צריך לכוון על האור שנכנס בגלל קדושת היום, לא צריך לכוון, הוא נכנס הרי מעצמו. זה אור שבא מעצמו. אז האור של קדושת היום הוא בעצם מאפשר לך לפתוח את הפה. עכשיו אתה יכול לעשות קידוש ולהכניס את היין לתוכך שיגרום לך לדבר. משהו היה חייב לקדום לזה. מה זה קדושת היום? אז לכן, בית שמאי מדגישים את קדושת היום שאפשרה לך לשתות את היין ולדבר, ובית הלל את העובדה שהשתיית יין אי אפשרה לדבר, אז קודם דבריך על היין, כן? אבל כולם צודקים פה, שתי הדעות. עכשיו, שימו לב הלאה, וזה בעצם, וידום אהרון, ברגע שהוא שתה, קיבל שכר לשתיקתו, דיבור. כלומר, שתיקה נותנת דיבור שהוא דיבור טוב. ולכן לחם עוני אומרים עליו דברים הרבה, אין מסיכין בסעודה, שימו לב, עכשיו כמה זה מתוק, שמה יקדים קנה לבשת ויבוא לידי סכנה. אז יש את ההסבר הביולוגי, שם יתקע האוכל, ואל תצחקו. זה סיפורים אמיתיים לא עלינו, כן? שהם יצילנו. אנשים שדיברו והלכו. חמנה לצטן, צריך להיזהר עם זה. אבל לא עלינו, לא על ישראל, שמשמור את כולנו, אבל שימו להם. מה זה שם יקדים כנה לבשת? יקדים דיבור לשתיקה. יבוא לידי סכנה, כמו השטוי היין של נדב ואביהו. לא מקדימים דיבור לשתיקה. קודם שתיקה, אחרי זה דיבור. שמה יקדים קנה, שזה האוויר, הדיבור, לבשת, שזה אכילה, שזה שתיקה. אל תקדים, אל תקדים, את הדיבור לשתיקה. עכשיו מישהו ישר יגיד לי, רגע, עם מה מתחילים את הלילה בליל הסדר? עם המצאה? עם היין? אז לכאורה היית צריך להתחיל את ליל הסדר עם המצאה, שתיקה, ואז תעבור ליין. אבל ליל הסדר לא מתחיל ככה. סתבך העניינים, אה? מה עושים? עכשיו מה עושים? ליל הסדר מתחיל עם יין, ועובד, ובסוף, אחרי ההגדה הוא מגיע לי למצות. אז שם אתה שותק? עכשיו שימו לב, יש פה משהו עמוק, יפה, 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 ממש, באמת מקסים. תשימו לב, זה מתחיל עם היין והדיבור, עובר להגדה ודיבור, נכון? מגיע למצה השותקת, עם המרור והקורך וכו', אחר כך האכילה של הסעודה, גם שותקים, אין מסיכים בסעודה, ואז ממשיך עוד פעם לדיבור, ברכת המזון, מסתיים עם ההלל ופק האיגרה, הגג מתפוצץ, זהו, אין גגות, הכל נפתח, השמיים והארץ, חיים ביחד, האורות מהירים, עם ישראל נמצא במקום שאי אפשר תאר. אבל שימו לב מה קרה פה, דיבור, שתיקה, דיבור. הדיבור שבסוף הוא הדיבור הכי משתולל, זה כן, זה רואים. אבל למה זה דיבור, שתיקה, דיבור? מה הולך כאן? אז תראו איתי ביחד פסקה מקסימה ברב קוק, מקור ח' פה על הדף, אורות הקודש חלק ג' פרישות, פסקה כף. הסדר הראוי הוא שיתמלא הרוח מחשבות והרגשות, כן? השתיקה שמביאה מחשבות והרגשות, ומה שאין הרעיון הפנימי יכול לשאת, מוכרח הוא להתפרץ החוצה בצורה של דיבורים. אומר, עמי הרב, הדרך צריך להיות ככה, שתוק, תתמלא מחשבות, עד שהכוס מתמלאת ואתה כבר לא יכול לשתוק, כמו שהרב כותב בתחילת אורות התשובה, אני כותב כי אני לא יכול לשתוק כבר, אני נדחף מעצמותי, וזה, אתה מרגיש שזה מתפרץ מתוכך, אז תדבר. אז לכאורה, אצלנו בליל הסדר, מה היה צריך להיות? קודם מצא, תתמלא באורות, לא יכול לשתוק, יין, תדבר. אבל זה לא ככה, למה זה, מה העניין? בוא נמשיך הלאה. אומר הרב, שהסדר היה צריך להיות מחשבות, רגשות, שבאות על ידי השתיקה, ואז מה שאין הרעיון הפנימי יכול לשאת, מוכרח הוא להתפרץ החוצה בצורה של דיבורים. והם הם יסודי התפילות, ההודעות, הלימודים, הקריאות. ולמה שאין מספיק ערך זה של ההתגלות הדיבורית מפני רוב שטף אורו, מה שאתה באים אורות גדולים, שאתה כבר לא, אפילו בדיבור אתה לא יכול להכניס את האורות האלה. אין לך מילים להכניס אורות כאלה גדולים. אומר הרב, את זה, מה נעשה עם זה? שימו לב, דבר מקסים. אומר הרב, מוכרחו להתגלם במעשים האומרים ברמיזתם ופועלים בעצמותם, גם רומזים וגם הם פועלים בפועל את כל התוכן הרעיוני של ההרגשות והמחשבות הנעלות. נקודה רגע אחד, נסביר את הדבר הזה. בליל הסדר שימו לב, יש אגדה של פסח ואחרי זה מעשים שאומרים את האגדה. יש אגדה, זה הסברים בפה, אבל אחר כך בא, מוציא מצה, מרור, קורך, אלה הם מעשים שמסבירים. ובשער הציון, בשיעור על ילדי ישראל בליל הסדר, שער הציון במשנה ברורה, הוא אומר שאולי, לפי אחת הדעות, שחוטפים את המצה, הכוונה היא שמזדרזים עם האגדה, כדי להגיע למצה. הוא אומר למה? כי הוא אומר כי הילדים יבינו הרבה יותר מלראות אכילת מצה, מרור ולשאול שאלות, מאשר כל הדיבורים של האגדה. הוא אומר שיש מקום לומר שהמעשים יסבירו יותר טוב מהאגדה כולה. כן? אז זה יוצא מאוד יפה, שמה שאי אפשר להגיד במילים, תסביר במעשים שהם גם רומזים להסברים והם גם פועלים באופן סגולי. טוב, ממשיך הרב ואומר, צריכים להזדרז, אומר לנו הרב, שימו לב, כל זה כשהמעמד עומד על צורה כזאת שהעולם מתוקן ואור ישר שופע על הכל. אבל בפגימתה של התכונה העולמית, חטא אדם הראשון, צריכים להמציא את התוכן מלמטה למעלה. המעשים מעוררים את הערך הדיבורי, והדיבורים את הרעיונות. האור מתעלה בכבדות, כי ככה זה העולם כרגע. ונעזרו לפעמים על ידי מה שבאמצע מהלכו, באמצע מהלכו, אחרי הדיבור, באמצע מהלכו, יתעורר הרעיון בפתע פתאום, עד כדי הופעה של שילוח אור ישר ממקורו לשטף אוצר ההגה הדיבורי, וממנו להתעוררות המעשית, אז נעשה דבר ממוזג, ותפארת וחדווה מתגלים במקדש קודש. שימו לב רבותיי כמה שזה יפה. מתחילים במעשים, מביאים את הקידוש, את היין, מחזיקים את הגביע, שזה גם מביא אורות, מדברים דיבורים, אגדה של פסח, ואז פתאום באמצע מצא, זוכים לפתיחת שמיים, לשתיקה שמביאה אורות חדשים, ואז אחרי המצא, המרור, קורך, שולחן עורך, חוזרים לברכת המזון, ואז חוזרים לדיבור. אבל איזה דיבור? כזה התאפיסך, והלילה פקע איגרה, הליל שבוקע את הגגות. אז לכן אומר, כיוון שהעולם נפל, אנחנו לא יכולים להתחיל ישר עם המצא. צריך להתחיל מלמטה. מלמטה למעלה, ואז מלמעלה חזרה, האורות יורדים, אבל בשפע הרבה יותר גדול. וזה ליל הסדר. אתה מתחיל עם המעשה, עם היין, עם הדיבור, ממשיך עם האגדה, מגיע לשתיקה של המצא, זוכה לפתיחת השמיים, עכשיו האורות יורדים כסדר, משתיקה לדיבור, ולכן הדיבור שמסיים את הסדר, הוא הלל שבוקע את הגגות. חזקו ואמצו, שיהיה חג שמח לכם ולכל עם ישראל.